מספללים רפואנו השם, מאמינים לישועות חוקי ויסי השם,
מתמדנים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים מחוברים משדרים כל חי.
שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, ערב חג הסוכות תשפ"א, שיהיה לברכה לכל עם ישראל. במילה סוכה יש ארבע אותיות, ואנחנו יש לנו חמישה מוצאות הפה. יש לנו אותיות הגרון, שזה א', ה', ח', עין. יש לנו את אותיות החך, גיחק, ג', י', ח', ק'. יש לנו אותיות הלשון, דת לנת, דלת את למד נון תו. ויש לנו את אותיות השיניים, זשסרץ, ואותיות השפתיים, בומף. בואו נראה את המילה סוכה. סמך זה אות שבאה מהשיניים. וו, אות שבאה מהשפתיים. חף, מהחך. ה, מהגרון. מה חסר לנו? לשון. אין במילה סוכה, אין אף אות מאותיות הלשון, דת לנת. אומר על זה הגאון מוילנה, זה מפני שכתוב בפסוק, תצפנם בסוכה מריב לשונות, בתהילים פרק למד א', תצפנם בסוכה מריב לשונות. בסוכה לא מדברים לשון הרע. סוכה היא קדושה, יש לה דין של בית כנסת. בסוכה יש מצווה לאכול ולשתות, לישון, לטייל. לטייל הכוונה, כשאין לך מה לעשות, תעשה את זה פה. כיוון שזה, כל רגע שיושבים בסוכה זה מצווה, אפילו כשיש עינים והמוח בכלל לא עובד, עדיין זה מצווה. לכן, הסוכה יש לה ממש כמו דין של בית כנסת. גם בבית כנסת, עצם אדם שנמצא בבית הכנסת זה מצווה. אז אם זה בית כנסת והקדושה כל כך גדולה, אפילו כתוב בספרים שאפילו סוכה שנמצאת בחוץ לארץ, יש לה דין של ארץ ישראל. והרמז לזה שכתוב במשנה בתחילת מסכת גיטין, שהגבולות של ארץ ישראל במערב זה כמובן ים, במזרח רקם, בדרום אשקלון, ובצפון אקו, ראשי תיבות ארי, אשקלון, רקם, אקו, ים. סך הכל יצא לנו ארי. דירת ארי זה הגבולות של ארץ ישראל. אפילו סוכה שנמצאת בחוץ לארץ, יש לה קדושה כמו של ארץ ישראל. ממילא, בוודאי ובוודאי שצריכים להיזהר מאוד בסוכה לא לדבר לשון הרע. ממילא זה הכוונה, תצפנם בסוכה מריב לשונות, לרמז לנו במילה סוכה אין מאותיות הלשון. תיזהר על הלשון שלך בחג הסוכות. דבר נוסף, יש רמז יפה מאוד מרבי יוסף חיים זוננפלד, שהוא אומר כך, הפסוק אומר, החלקה שכם ועמק סוכות המדד. הדפנות של הסוכה, המינימום של דפנות, זה שתיים כהלכתן, והשלישית אפילו טפח. עכשיו, מה זאת אומרת שתיים כהלכתן? המינימום של הדופן זה שבעה טפחים על עשרה טפחים. שתיים כאלה שלימות, והשלישית אפילו טפח בגובה עשרה טפחים. אם כן, דופן אחת, שבעה טפחים על עשרה זה שבעים טפחים. שתי דפנות כהלכתן זה אומר 140 טפחים. ועוד הדופן השלישית, טפח על עשרה, זה עוד עשרה טפחים. סך הכל יצא לנו 150 טפחים. מה המינימום של גובה של סוכה? 10 טפחים. מה המקסימום? 20 אמה. מה השטח המינימלי של סוכה? 7 טפחים על 7 טפחים, שזה 49 טפחים. אומר רבי יוסף חיים זוננפלד, החלקה שכם ועמק סוכות המדד. החלקה שכם, את המילה שכם נחלק לשתיים. שין נחלק לשתיים זה 150. 150 טפחים זה המינימום של הדפנות. חף לחלק לשתיים זה 10 טפחים, שזה המינימום של הגובה. מם לחלק לשתיים זה 20. 20 אמה זה המקסימום של גובה הסוכה. ועמק סוכות, מה השטח המינימלי של סוכה? המדד. א', מ', ד', ד', זה 49 טפחים, שזה המינימום של השטח של הסוכה. וזה נחמד מאוד. והמצווה הזאת, מצוות סוכה, היא מצווה אהובה מאוד. שהרי כתוב במשנה, אם יורד גשם בסוכות, משל למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוג את הכוס לרבו, ושפך לו קיטון בפניו. מה זאת אומרת? הוא בא למזוג את הכוס. למזוג, אנחנו היום משתמשים במילה למזוג, לקחת מהבקבוק ולמזוג אל הכוס, אבל זה לא הכוונה של חזל. חזל, כשמדברים על המילה למזוג, הכוונה לקחת יין חריף, ולהוסיף לו מים, וכך ממזגים את החריפות של היין. אז מה זאת אומרת שהעבד בא למזוג את הכוס לרבו? הוא בא להוסיף את המים למתק את היין. מסביר הגאון מבילנה, קדוש ברוך הוא נתן לנו עכשיו, היה לנו ראש השנה, דין הקשיה, דין הרפיה, אחרי זה הגיע יום כיפור עם החתימה, אבל עדיין יש לנו את הפתקה. עד שיוצאים השלוחים עם הפתקאות, עוד יש זמן. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, תראו, כנסו לסוכה, שבו שם, תעשו שם הכל, תאכלו, תשתו, תשנו, אל תעשו כלום, העיקר תהיו שם. כל רגע שאתה נמצא בסוכה, המונה דופק. עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה. אתה יכול להשיג אלפים אלפים של מצוות. אני זוכר את הרב שטיימן, זכר צדיק לברכה, איך הוא היה מחשבן, כמה דקות היה חסר לו השנה בסוכה, שהוא לא היה בסוכה, אם היה פעם גשם או מה, כמה חסר לו מהישיבת הסוכה. מצווה כל כך יקרה, שבאה למזג את הדינים של ראש השנה ויום הכיפורים. אם חס חלילה נגזר עלינו מי יודע מה, הגיע הזמן, אומר הקדוש ברוך הוא, כנסו לסוכה כדי למזוג את הכוס, למתק את הדינים על ידי עשיית כל כך הרבה מצוות שיש לנו אפשרות לעשות בסוכה. לכן המצווה הזאת כל כך אהובה, ואם חס חלילה יורד גשם, אז כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, לא רוצה שתמזגו את הדינים האלה, לא רוצה שתמזגו אותם. אבל בנורמלי פה בארץ ישראל, אנחנו בדרך כלל יכולים לשבת כמעט כל השבעה ימים בסוכה, ולצבור מצוות, ולנשק את הקדוש ברוך הוא על המצווה הנפלאה הזאת שהוא נתן לנו, להודות לו, לאהוב אותו, על זה שהוא כל כך מתחשב בנו. מה הוא אומר לנו? יחביאנו, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. ממי הוא מחביא אותנו? ממנו. הוא אומר, בואו תתחבו אצלי. מה זאת אומרת? איפה נתחבא? בסוכה. יחביאנו צל ידו, בצל של הסוכה. כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני. איפה? בסתר או לא? בצור ירום ממני. לכן המצווה הזאת כל כך אהובה, והיום היום, הימים האלה של סוכות, זה ימים של עשיית תשובה מאהבה, זה ימים של להודות, להודות להשם על האהבה הגדולה שלו, וזה שהוא נתן לנו את האפשרות לעשות את המצווה הנפלאה הזאת. יחד עם המצווה הזאת של סוכה, אולי נוסיף עוד מילה אחת לפני כן. בסוף פרשת ראה יש את שלושת הרגלים, וזה מתחיל עם פסח, והתורה מצווה להביא את הקורבנות אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. ואז מגיע חג השבועות, והתורה אומרת להביא את הקורבנות אל המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. ואז מגיע חג הסוכות, והתורה אומרת להביא את הקורבנות אל המקום אשר יבחר השם. מה חסר? את הלשכן שמו שם, למה לא כתוב? אמר על זה הגאון רב חיים קניאבסקי שליטה, בזוהר הקדוש כתוב שבסוכות על כל סכך כשר, על כל סוכה כשרה, שורה השכינה. על כל סוכה כשרה, שורה השכינה. אז ממילא אי אפשר בסוכות להגיד אל המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. כי בסוכות הוא משכן את שמו בכל סוכה. בכל סוכה יש השראת השכינה. נפלא מאוד. יחד עם הסוכות יש לנו גם כמובן את המצווה הנפלאה הזאת של ארבעת המינים, לולב ואתרוג, הדס וערבה, עם כל הרמזים שתמונים בהם, ועם השבעת ושפיזין שבאים אלינו בימים הקדושים האלה. הקיצור, מה זה מצווה כל כך, כל כך, כל כך יקרה. אנחנו יודעים שבסוכות אנחנו מסיימים גם את התורה, ושם אנחנו קוראים את פרשת וזאת הברכה, בשמחת תורה, אז קוראים את פרשת וזאת הברכה, מסיימים את חמישה חומשי תורה, ומתחילים מיד את ספר בראשית. וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים, את בני ישראל לפני מותו. ויאמר השם מסיני בא, וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מרי ובות קודש, ממינו אש דת למו. ממינו זה התורה הקדושה שניתנה בימינו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא בא עם האש דת, הוא בא עם התורה לבני ישראל. אבל מאיפה הוא בא? אז רש"י כבר מביא שהוא הלך קודם לאומות והציע להם, אם אתם רוצים את התורה, הם לא רצו, ברוך השם הם לא רצו. אבל השאלה היא, המדרש הרי אומר שהוא אמר להם, שהם שאלו אותו מה כתוב, אמר להם לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. לכל אחד הוא אמר מה שהכי מפריע לו, וככה הם באמת לא רצו את זה וגמרנו. מה פירוש? הוא רצה לתת להם או לא רצה לתת להם? והשאלה יותר גדולה. השאלה היא הרבה יותר גדולה. רבי אליעזר בן הורקינס, כתוב בגמרא במסכת סוכה שהוא אמר על עצמו, מעולם לא קדמני אדם בבית המדרש. תמיד הייתי ראשון. ומעולם לא השארתי אדם בבית המדרש ויצאתי. כלומר, גם תמיד הייתי אחרון. ומעולם לא נמנמתי בבית המדרש ולא שחתי שיחת חולין. זאת אומרת, כל מה שקרה בבית המדרש, רבי אליעזר היה שם. הוא היה שם והוא למד שם והוא הקשיב לכל דבר. מי היה רבו? רבי יוחנן בן זכאי. ורבי אליעזר הגדול הזה, כשהוא הרי היה מנודה בגלל תנורו של אחנאי, שכל החכמים אחזו בדעה אחת והוא לא נכנע, אז נידו אותו, ולכן התלמידים לא באו ללמוד אצלו. מי היה התלמיד שלו? רבי עקיבא. ועוד תלמידים, אבל רבי עקיבא. ביום אותו הם נכנסו אליו, ואז הוא אמר להם, איפה הייתם? עכשיו, מה הם יגידו לו? לא באנו כי אתה מנודה, זה לא צורה לדבר אל הרב. אז הם אמרו לו, לא היה לנו זמן כל כך. והוא אמר להם, תמהני אם תמותו מיתת עצמכם. שאל אותו רבי עקיבא, ומה איתי? הוא אמר לו, שלך קשה משלהם. למה? שליבך פתוח מליבם. אתה יכולת ללמוד אצלי יותר. טוב. אומר לו רבי עקיבא, כך מסופר בזוהר פרשת מיקץ. אומר לו רבי עקיבא, רבי, בזמן שעוד נשאר תלמד אותי. אמר לו, בסדר. הוא התחיל ללמד אותו בבהרת עזה, כלומר הלכות נגעים, צרעת. וירדה אש מן השמיים והקיפה את שניהם, רק את רבי אליעזר ורבי עקיבא. הקיפה את שניהם, התלמידים האחרים הבינו שזה לא מדובר אליהם, ויצאו. בזוהר לא כתוב הרבה, רק כתוב, היה מה שהיה, והאש הלכה. מה היה? לא כתוב. ואז התחיל רבי אליעזר ללמד את רבי עקיבא את פסוקי שיר השירים. עכשיו, הוא היה מלמד אותו בכל פסוק, עומק לפנים מעומק, 216 עומקים בכל פסוק בשיר השירים. והיו עיניו של רבי עקיבא זולגות דמעות. מה יש לבכות בשיר השירים? כשיודעים את מה שיש שם, אז כנראה שאפשר לבכות. היו עיניו של רבי עקיבא זולגות דמעות. עד שרבי אליעזר הגיע איתו לפסוק, סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני, כתוב בזוהר, לא יחיל רבי עקיבא למזבל, הוא כבר לא יכל לסבול יותר, והרים את קולו וגעה בבכי, והשביע רבי אליעזר את רבי עקיבא, שלא השתמשו בפסוקי שיר השירים, כי אם השתמשו, אז הקדוש ברוך הוא יחריב את העולם. שומעים פה דברים, מה היה לרבי אליעזר? אתם יודעים מה אומר רבי אליעזר? הרבה למדתי מרבותיי, ולא חיסרתי מהם אפילו ככלב המלקק מן הים. ריבונו של עולם, כלב המלקק מן הים? מה זה ים? אנחנו יודעים. עכשיו, כלב לוקח לק אחד מהים, זה מה שרבי אליעזר למד מרבותיו. אז מה זה התורה? מה האורך? מה העומק? מה הרוחב? מה ארוכה מיני ארץ? לא יאומן כי יסופר. זוכר רב מחליודה לפקוביץ, זכר צדיק לברכה, אמר לי פעם, כתוב ברמב״ם פעמיים, גם בהלכות תשובה וגם בהלכות מלכים, לא נתאבו החכמים לימות המשיח, לא בשביל שישלטו באומות, ולא בשביל זה, ולא, אלא בשביל שיוכלו לעסוק בתורה בלי עול של שיבוד מלכויות. פשוט שיוכלו לשבת בשקל ללמוד תורה. עכשיו, הרמב״ם אומר את זה, זאת אומרת, על מי הוא מדבר? הוא לא מדבר על הרמב״ם. הרמב״ם מדבר על החכמים והנביאים, כלומר על רבי שמעון בר יוחאי, על רבי אליעזר, על רבי עקיבא. הם לא נתאבו לביאת המשיח, אלא בשביל שיוכלו לעסוק בתורה בשקט. זאת אומרת, מה הם כבר למדו כשהיה שיבוד גלויות? ועכשיו מה הם מתאבים? שיוכלו ללמוד את התורה בשקט. אז מה זה התורה? קדוש ברוך הוא משתעשע עם התורה. אפשר להבין את זה בכלל. ובסוף באו הגויים שואלים מה כתוב, אז הוא אומר להם לא תרצח. כאילו, זה התורה? באו הגויים שואלים מה כתוב, הוא אומר להם לא תגנוב. וזה התורה? זה מצווה אחת, טכנית, מתוך כל התורה. מה התורה זה? זה? יכל הקדוש ברוך הוא קצת לספר להם מה זה תורה. כשהוא נתן לנו את התורה, מה הוא נתן? אתם יודעים, יש אדם שמחתן ילד. נו, אבא אוהב את הילד שלו, הוא רוצה לתת לו הכל. רק מה לעשות? לא, רוב האנשים לא יכולים. הוא משתדל לסדר אותו עם דירה, לפחות, אם לא קנויה, לפחות סחורה, וחדר שינה נורמלי, וארון, ושולחן, ומיטה. אם יש אבא עשיר, אז הוא מסדר אותו, מסדר אותו כמו שצריך. דירה יפה, זה, כן. רוטשילד מחתן בן, מה הוא נותן? אוהו, אוהו. מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לבנו אהובו משהו הכי טוב שיש לו. מה הוא עושה? אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. נו, אם השם אוהב אותנו אהבת עולם, אז מה הוא נותן לנו? חוקים ומשפטים, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. העשיר הגדול ביותר, שכסף וזהב לא נחשב, שכל העולם שלו, הוא אוהב אותנו את האהבה הכי גדולה. אז מה הוא נותן לנו? אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. איזו אהבה יש בנתינת התורה. אבל, הקדוש ברוך הוא קודם הלך לאומות, לספר להם שיש תורה, מחר להם שם לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, הם לא רצו את זה, כי הוא רצה לתת את זה רק לנו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש. ממשיך משה רבינו ואומר, אז השם מסיני בא, זרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן ועתה מריביבות קודש, ממינו אש דת למו, אף חובב עמים, כל קדושיו בידיך, והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. מסביר רש"י, מה זאת אומרת, אף חובב עמים כל קדושיו בידיך? אומר רש"י, ונקריא את הלשון שלו, גם בשעה שהקדוש ברוך הוא, רק שנייה, הנה הרש"י, גם חיבה יתירה, לא, 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 לא לרש"י הזה התכוונתי, הנה. כל קדושיו בידיך, אף חובב עמים, עמים זה השבטים, כל קדושיו בידיך, נפשות הצדיקים גנוזות איתו, כעניין שנאמר, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. והם תוקו לרגליך, הם ראויים לכך, עם ישראל ראוי לכך, שהרי תבחו עצמם לתוך תחתית ההר לרגליך בסיני. מה כתוב כאן? אומר רש"י, והם ראויים לכך, שמה, שנפשותם יהיו צרורות בצרור החיים עם השכינה. מה כתוב כאן? למה? כי הם טיווחו את עצמם תחת ההר. יכול להיות שאפשר לפרש את זה כך. הרי התוספות שואל במסכת שבת דף פ"ח, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להרים את ההר באוויר, ולאיים על בני ישראל, אם אתם מקבלים את התורה מוטה, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. כאילו מה, הם לא הסכימו? הם הרי אמרו נעשה ונשמע. אז מה אתה לוחץ? כאילו, הם אמרו, בסדר, אז עלה. משל למה הדבר דומה? עומד חתן וקלה תחת החופה, שואל הרב את הקלה, את רוצה להתחתן איתו? היא אומרת, כן. אני סומכת עליו, אני רוצה להתחתן איתו. אומר הרב לחתן, נו, אז תן לה את הטבעת ותגיד לה מה שצריך. והחתן במקום טבעת מוציא אקדח, מצבין לקלה את האקדח לרקה, ואומר לה, את מתחתנת איתי או שאני יורה בך? כאילו, מה אתה רוצה? הרגע היא אמרה שהיא רוצה. עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, למה עכשיו ההר הזה? למה? אז יש תירוצים רבים, אבל התוספות עצמו, מה מתרץ? שמא עם ישראל יראו את האש ואת הקולות ויחזרו בהם. אז לכן הקדוש ברוך הוא הרים את ההר באוויר ואומר, תשמעו חבר'ה, זה לא עסק שאפשר לעשות ממנו חזרה. זה עכשיו ולתמיד. זהו, זה מה שהשם אמר. יכול להיות שאפשר להסביר את זה כך. עם ישראל קיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא. עם ישראל אבל קיבל את התורה בלי תנאי. עם ישראל קיבל את התורה ואמר לקדוש ברוך הוא, אנחנו נשמור על התורה הזאת בכל מחיר כולל הכל. כשאנחנו אומרים באושענות, אושן הקדושים מושלכים באש. אז כמובן שהפשט הפשוט זה הולך על דניאל וחבריו, על חנניה, מישאל ועזריה. אבל הרב מייזליש, בשוט מקדשי השם, הוא אומר, אתה יודע מה זה קדושים מושלכים באש? זה אלה היהודים שקודם הם היו קדושים ומסרו נפשם על קדושת השם בתוך תאי הגזים. ואחר כך הושלחו באש. אחר כך שרפו את הגופות שלהם. עם ישראל עבר כאלה דברים קשים. אש, קולות. ואולי היו חוזרים בהם? עם ישראל לא חזר בו. אנחנו האשכנזים אומרים כל שבת לפני מוסף אומרים אב הרחמים שוכן מרומים ברחמיו העצומים הוא יפקוד ברחמים קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. על מי מדברים? מסעי הצלב, קהילות שלימות שהנוצרים באו להרוג אותם, כמובן, או שיסכימו להתנצר, והם הלכו לבקש כמובן עזרה מההגמון, מראש העיר, ממי שהיה שם והבטיח להם וקיבל על זה שוחד בלי סוף, וכמובן שהפקירו אותם, מפחד שמה הילדים או המבוגרים לא יעמדו בעינויים ויסכימו בלית ברירה להמיר את דתם, אז אבא הרג את הילדים שלו ואת אשתו ואת עצמו, קהילות שלימות. שמה הם יראו את האש ואת הקולות וירצו לחזור בהם. אומר, עכשיו נבין את רשי, רשי אומר, והם תוקו לרגליך, והם ראויים לכך. למה? שנפשותם יהיו צרורות בצרור החיים אצל השכינה. צרורות בצרור החיים את השם. למה? כי הם טבחו עצמם תחת ההר. קיבלנו את התורה בלי תנאים, קיבלנו את התורה בכל מחיר לשמור עליה, ושמרנו עליה. עכשיו, נבין דבר נפלא. את העיקרון הזה שמעתי מהרב אהרון לוי שליטה. יש לנו פסח, שבועות, סוכות. מה זה חג הפסח? פסח זה היה החג שבו יצאנו ממצרים. היינו במצרים, עם של עבדים, לא שום דבר שמשותף בינינו. פתאום כבר היה משהו משותף בינינו. מה יש? יש 10 מכות במצרים שפוגעות במצרים, ולבנו לא נוגעות. טוב? אז יצאנו ממצרים, פתאום יש איזה משהו משותף בינינו. הגיע השלב ב', זה לא מספיק. למה? כי סוף כל סוף, עם צריך עוד, בדרך כלל, מה זה עם? טריטוריה משותפת, נמצאים באותו מקום, שפה משותפת, לעם ישראל אין כלום. אז באנו וקיבלנו את התורה בחג השבועות, ועל זה אומר רבינו סעדיה גאון, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. זאת אומרת, אמריקאים, למה הם אומה? כי הם נמצאים באותו מקום, כי הם מדברים את אותה שפה. האנגלים, כי הם נמצאים באותו מקום. אנחנו, עם ישראל, רוב שנות קיומנו לא היינו ביחד. בסך הכל אנחנו כבר 3,300 שנה מאז מתן תורה, אבל 2,000 שנה לא היינו בארץ. לא היה לנו מקום, טריטוריה משותפת, שפה משותפת, לא היה. מה עושה אותנו לעם באמת? היום הזה נהיית לעם. איזה יום? היום שבו קיבלנו את התורה. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. אז פסח זה החג שבו יצאנו ממצרים, נהיינו לעם, היה לנו איזה משהו משותף כבר. הנה הם חוטפים את המכות, אנחנו יוצאים מזה. אחרי זה קיבלנו את התורה, זה מה שהפך אותנו באמת לאומה אחת. מה תפקידו של חג הסוכות? התשובה היא, חג הסוכות בא לבטא את הקבלה של התורה בכל תנאי, לא כשנשב במגדלי שן, לא כשנשב בבתים של זהב, גם כשנשב בסוכה רעועה, בדירת ארעי, עם גג דולף, גם אז אנחנו נהיה נאמנים לתורה, תמיד, והם תוקו לרגליך, והם ראויים לכך. למה ראויים? לקבל את התורה, לקבל שאחרי 120 נפשותינו צרורות בצרור החיים את השם. מיכאל עומד ומקריב נפשות הצדיקים. מה הפירוש? למה מגיע? הם ראויים לכך, כי הם תוקו לרגליך. קיבלנו את התורה בלי תנאי ושילמנו עליה כל מחיר. זה חג הסוכות. חג הסוכות בא לבטא את הנאמנות לתורה בכל מחיר שיהיה. לא רק שזה טוב, לא כשזה נוח, גם בתנאים הכי קשים, אנחנו נאמנים לתורה הקדושה. עכשיו, נשאר לנו 2 דקות, אז בואו נעשה, נוסיף עוד משהו אחד. כשהוא מדבר אל לוי, אז הוא אומר, משה רבינו ללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך. הוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא, תומך ואורך, את התומים ואורים נתת לאיש חסידך. מי זה איש חסידך? אהרון. אבל הכלי הזה שנמצא על, 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 על ליבו של אהרון, תמיד היה נקרא אורים ותומים, פתאום אתה הופך אותו לתומים ואורים. תומך ואורך? מסבירים כך, הגמרא אומרת, למה נקרא שמם אורים ותומים? כי כשהיו שואלים את האורים ותומים והיו מקבלים תשובה, אז היה הולך שה... הרי על האורים ותומים היה שמות כל השבטים על האבנים האלה, ואז כשהיה שואל את השאלה, היה מתחיל לקבל תשובה שפשוט פתאום היה נדלק אורות, כל מיני אותיות. עכשיו, ברוח הקודש, הכהן יודע לצרף מה התשובה כאן. זה היה האורים ותומים. אז מצד אחד הם מאירים, ומצד שני, אחרי שהם מאירים, הם מתממים. מתממים זה משלימים את דבריהם. אורים שמאירים, ותומים שמתממים את דבריהם. זאת אומרת, הכהן רואה קודם את האורות, ואז הוא יודע מה השם אמר לו את התשובה. אבל כאן הרי משה רבינו מדבר אל הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא הרי הסדר הוא הפוך. קודם השם רוצה להגיד את התשובה, והוא יודע את התשובה. ואז כדי להודיע את זה לבני האדם, הוא מאיר את האורות שם בתוך האבנים האלה. את האותיות. אם כן, אצלנו זה אורים ותומים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה תומך ואורך לאיש חסידך, כי קודם הוא יודע את התשובה ואחרי זה הוא מאיר את האבנים האלה. מוריי ורבותיי, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו את השנה הזאת, יאיר לנו את החג הזה, שנזכה כולנו לראות כבר בחזרה את האורים ואת התומים, את בית מקדשנו, שמחת בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש, אם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן, חג שמח.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין. חזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
שלום לכל המאזינים. היום אנו לומדים בלימוד הרמב"ם היומי את פרק ז' מלכות תפילין, מזוזה וספר תורה. בפרק זה עוסק בדיני הכתיבה של ספר תורה, פותח הרמב"ם ראשית במצוות כתיבת ספר תורה, שהיא כלשון הרמב״ם, הלכה א', מצוות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו. מצווה זו, שהיא האחרונה מתרי"ג מצוות הכתובות בתורה, נלמדת מהפסוק בפרשת וילך, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. הרמב״ם באופן מעניין גם מוסיף הסבר כיצד מפסוק זה נלמד שהמצווה היא לכתוב את כל התורה כולה. הרי בפסוק נאמר כתבו את השירה הזאת, שהיא שירת האזינו הכתובה קודם לכן. ומניין לנו שמצווה לכתוב את כל התורה? על כן הרמב״ם ממשיך וכותב, לפי שאין כותבים את התורה פרשיות פרשיות, כלומר, מכיוון שאסור לכתוב פרשה מהתורה בנפרד, כפי שמבאר הרמב״ם בהמשך הפרק בהלכה י' ד', אם כן, לא ייתכן לפרש את הציווי רק על כתיבת פרשת האזינו לחוד. בהכרח שכוונת התורה לצוות על כתיבת ספר תורה שלם. ופירוש הכתוב לפי הרמב״ם הוא, ואתה כתבו לכם את התורה שיש בה שירה זו. בנוגע למצווה זו של כתיבת ספר תורה, ידועים דברי רבינו הראש שכתב שכל המצווה נאמרה דווקא לדורות הראשונים, כיוון שמטרת המצווה לדעת הראש היא על מנת ללמוד בספר התורה הזה הנכתב. כפי שכתוב בהמשך הפסוק, ולמדה את בני ישראל. ועוד שאז בדורות הראשונים שהיו לומדים מתוך ספר התורה עצמו, לכן היה מצווה לכתוב ספר תורה. אך כיום שספר התורה מונח בארון קודש בבית הכנסת, והשימוש בו רק כדי לקרוא בו ברבים, אך עיקר הלימוד הוא בחומשים ותורה שבעל פה, לכן כיום המצווה לדעת הראש היא לכתוב חומשים או משנה וגמרא ופירושיה. אך בדעת הרמב״ם נקטו המנחת חינוך ועוד אחרונים, שמהות המצווה שכתיבת ספר תורה שונה מכפי שהבין אותה הראש. ולדעת הרמב״ם המצווה היא הכתיבה עצמה, לא שייכות ללימוד בספר התורה הזה. ולכן, בהמשך ההלכה כתב הרמב״ם, שאם אדם לא יודע לכתוב בעצמו, אחרים כותבים לו. כלומר, כוונת הרמב״ם שהוא צריך למנות שליח לכתיבה, ויחשב לו כאילו הוא כתב בעצמו. אך המצווה היא תמיד הכתיבה, ולא הלימוד. ולכן לא הזכיר רמב״ם כלל את האפשרות המובד בגמרא של לקנות ספר תורה מהשוק. כיוון שבאופן כזה, לפי הרמב״ם, עדיין לא יצא ידי חובה. אמנם יש לו ספר תורה שהוא קנה, אבל הוא לא כתב אותו. רק על ידי כתיבה ממש, או באמצעות שליח, ניתן לקיים לפי הרמב״ם את המצווה של כתיבת ספר תורה. ונמצא שלדעת הרמב״ם, אף שבימינו לא לומדים מתוך ספר התורה כתוב על קלף, אלא מתוך חומשים ובעיקר תורה שבעל פה, עדיין מצווה זו של כתיבת ספר תורה נוהגת גם בימינו. וכך גם נפסק בשולחן ערוך בסימן רשעין, ושלמעשה יש כמה הסברים בפוסקים למה בכל זאת לא מצאנו בפועל הקפדה שכל אחד ואחד יכתוב ספר תורה בעצמו. עד כאן לפינתנו היום, שלום וכל טוב.
האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט.
חזקים מחוברים.